אהלן, זה אלעד. אחד ביום יצא השבוע לחופשת קיץ קצרצרה. אבל אל תדאגו, אנחנו לא משאירים את האוזניים שלכם לבד, כי השבוע אנחנו מעלים כאן את הסדרה המיוחדת של יגאל מוסקו. חצי אדם, חצי נחש. על הסיפור המרתק שמאחורי רצח שהדהים את המדינה. הנה הפרק החמישי והאחרון, ואנחנו באחד ביום נחזור אליכם כרגיל ביום ראשון.
האם אתם מכירים עוד אסיר שנכנס לכלא בגיל 20 ויצא מהכלא אחרי 25 שנה כשהוא מיליונר ונשוי פעם שלישית? כן, הרוצח הראל הרשטיק פרח בכלא. יש לו יכולות נדירות, אדירות, אבל מי יכול לחתום שהוא באמת השתקם? האלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, חתם בלב שלם. עמידרור הופיע בפני ועדת השחרורים ושכנע את חבריה להקל בעונשו של הרשטיק. ראש המל"ל לשעבר מעורב בחברה שהרשטיק הקים בעודו בכלא, חברה אשר פיתחה מכשיר מהפכני לגילוי מחלות באמצעות נשיפה. האם זה מיזם גאוני או שמא עקיצה? אולי הקשה? אני יגאל מוסקו ואתם בפרק האחרון של חצי אדם, חצי נחש.
לוחד הנחשים יעקב סלע נרצח על רקע סכסוך כספי. משטרת חיפה פיינחה את הרצח ובידי ארבעה עצורים, וגם שחזור מפורט של העובדות המזעזעות.
הראל הרשטיק מקפיד לשמור בחקירתו על זכות השתיקה, ומוכן לומר רק זאת. הרשטיק שהיה חייב 50,000 שקלים לסלע והחליט על פי החשד על חיסולו, ירה מספר יריות נוספות כדי לוודא הריגה. היום היה מוטרד בדברים אחרים.
איזה ערוץ? שתיים.
אפשר לומר שהראל הרשטיק התחיל את מאסרו בסערה. עוד בטרם נגזר דינו בפרשת רצח יעקב סלע, הוא הספיק לעשות כותרות בפרשה אחרת. ב-1997, מתוך תא המעצר, הרשטיק יזם פעולה שהייתה אמורה לגרום לפריצתה של מלחמת קודש בין העולם המוסלמי לישראל. התוכנית שלו הייתה לקחת ראש חזיר, לכתוב עליו מוחמד, לדחוף בפיו ספר קוראן ולהשליך את ראש החזיר מעל אלפי מתפללים מוסלמים בהר הבית ביום האחרון של הרמדאן.
הרשטיק מדבר היום לראשונה על מניעיו בפרשת ראש החזיר.
אדם חף מפשע יושב בצוהר, בשלב מסוים הוא מחליט גם להגיב בכעס. כעסם של אדם נמדד בכל מיני דרכים, כעסי נמדד בעובדה שאני יכול להתערב פוליטית. רק התחלתי להתערב פוליטית.
האם אני קיצוני?
אני מאמין שהאדמה שלנו היא שייכת לנו. ששפכנו אליה דם מדמנו ולכן היא שייכת לנו. אין לי שום כוונה לפגוע בפרשת המוסלמים. הטענה היא שתכננתי תוכנית. אני מכיר 1,000 אנשים שמתכננים 1,000 תוכניות ביום.
נשמע די מטורף, אבל הרשטיק מכר את הרעיון לשני פעילי הימין הקיצוני דמיאן פקוביץ' ואביגדור אסקין. השלושה נפגשו במקרה בתא המעצר של בית המשפט בחיפה. זאת הייתה הפוגה בזמן המשפט של הרשטיק, כשבאותו הזמן היה משפט אחר שהתנהל נגד שני הכהניסטים. אביגדור אסקין התרשם מחריפות שכלו של הרשטיק, ואחרי ההתלהבות הראשונית מתוכניתו, הרשטיק בחן כמה אפשרויות להשלכת ראש החזיר על הר הבית. לאחר שפסל את האופציה של מטוס קל ואופציה אחרת של בלון ענק, החליט ללכת על קטפולטה. אתם יודעים, מכונת העץ אשר שימשה את הרומאים לידוי בליסטראות. מה יותר מתאים מקטפולטה להחריב את ירושלים בפעם השנייה תוך 2,000 שנה? הרשטיק ערך תרשימים יסודיים לבניית קטפולטה, ודאג שיגיעו לדמיאן פקוביץ' מעין מוציא לפועל של אביגדור אסקין. מה יצא להרשטיק מזה? התקשרתי לאביגדור אסקין.
הייתה שם הפללה מכוונת על ידי הרשטיק, ואחר כך הוא כנראה ניסה על חשבוננו להרוויח כמה נקודות אצל השלטונות.
כנראה שהרשטיק לא באמת חשב על מלחמת קודש, אלא על עצמו. הוא יצר קשר עם השבק. הלשין ששני פעילי הימין הקיצוני מתכננים להבעיר את המזרח התיכון, קיבל חסינות והטבות, והעיד במשפט שנפתח נגדם.
אני לא יודע מה היה הסכם בינו לבין השבק. זה הכל נוטה בערפל, כן? אני לא מתעסק בכלל בענייני הרבית.
כן. Okay.
וכל שכן אני לא עוסק בבניית קטפולטה, כן? זה לא המקצוע שלי בקיצור.
למרות המזימה של הרשטיק, אביגדור אסקין עצמו זוכה בסופו של דבר בפרשת החזיר והר הבית.
שלושת שופטי בית המשפט הרשיעו היום את הרשטיק בביצוע רצח בעיריית אקדח בראשו של לוחד הנחשים. הם שלחו אותו למאסר עולם.
אנחנו באים לפה בהרגשה של אב ונוראי שעומד להיגרם, ידענו שיגרם.
בתום משפטו, הרשטיק נידון למאסר עולם על רצח יעקב סלע. עם הזמן נרגע, לפחות כלפי חוץ, ובנה לעצמו חיים מאחורי הסורגים. את אשתו הראשונה הכיר הרשטיק אחרי שפרסם הודעה בעיתון. הנוסח, אסיר עולם מחפש את האישה שתחזיר את החופש לחייו. לדבריו, 88 נשים ענו למודעה.
בוקר טוב, סלח.
בוקר טוב, כן.
שלום זה... לך, יגאל מוסקו. אני מתקשר אליך כי אני מתעניין בהראל הרשטיק. הנה, אתה כן. כבר מחייך.
אז אמר הרשטיק ירום הודו, שכשנים אני שומע ממנו אני עומד למות, אמרתי לו בסוף אתה תקבור את כולנו. כן.
הדובר הוא גונדר משנה בדימוס סלח מחמוד, שהיה מפקד כלא ניצן וגם מפקד המרש, שזה המרכז הרפואי של שירות בתי הסוהר. בכלא פיתח הראל הרשטיק הצעיר מחלת ריאות. לדבריו לקה בעקב שאיפת אשן משריפה שהציתו אסירים אחרים.
הוא תחמן, והוא כל הזמן ניסה איך לשפר את תנאי המאסר שלו. אני זוכר אותו שנים, שהוא טוען שהוא חולה קשה ושהה, כל תקופת המאסר שלו, הוא בילה אותה במרש, שזה מרכז הרפואי של שירות בתי הסוהר, כחולה כרוני, שזקוק להשגחה רפואית מתמשכת, כל הזמן הגיש בקשות לשחרור מוקדם, מטעמים רפואיים גם.
כן.
בטענה למצב רפואי קשה. הוא היה מרותק רוב הזמן לכיסא גלגלים, היה מחובר לחמצן, בלי החמצן לא יכל לתפקד.
במצטבר, הרשטיק בילה חודשים ארוכים מתוך מעשרו, כשהוא מחוץ לכלא, בהפניות, בדיקות רפואיות ואשפוזים בבתי חולים. הרשטיק לא היה אסיר עם בעיות משמעת, גם לא היה אלים, ובשבס האמינו לו בכל פעם שהידרדר מצבו הרפואי. רק היו כאלה שתהו שם כיצד הוא תמיד חוזר לבריאות תקינה לקראת ביקורי ההתייחדות של אשתו. תאי הכלייה במרכז הרפואי בדרך כלל מיועדים לאסיר אחד, מקסימום שניים. מתוך התא הקטן, הרשטיק היה מחובר לעולם שמחוץ לכלא באמצעות מחשב. כן כן, אסיר העולם גלש חופשי ברשת מתחת לאפם של הסוהרים. מספר גונדר משנה סלח מחמוד.
הוא הבריח איזשהו מחשב באמצעות הכיסא, כיסא גלגלים, ששימש אותו.
לא הבנת, הוא החדיר את רכיבי המחשב דרך הכיסא גלגלים?
כן, זה מה שהיה אז.
אם לדייק, הרשטיק הורשע לפני כן להשתמש במחשב, אבל הרכיב הקריטי שהבריח היה המודם שאפשר לו להתחבר לרשת. כשהעניין התגלה לאחר תקופה ארוכה, נשללו מהרשטיק ביקורים ושיחות טלפון למשך כחודשיים. אבל לפני כן, הרשטיק הספיק להתגרש, להכיר בצ'אט מישהי שתהפוך לאשתו השנייה, וגם להקים חברה בחוץ. האסיר המפורסם גייס עובדים, ומה שיותר מרשים גייס, משקיעים. אנשים רציניים כמו יצחק קאולזל, שהיה בעבר מנכ"ל בזק, ודוקטור אודי קנטור, לשעבר קצין רפואה הראשי. החברה שהקים הרשטיק נקראה ספקטרוניקס, ופיתחה מכשיר לזיהוי שבעה סוגי סרטן באמצעות נשיפה פשוטה. דוקטור קנטור אף פנה לשב"ס ולבית המשפט כדי שיחזירו לרוצח את המחשב והמודם. כך כתב, אני דורש לתת להרשטיק ערוצי תקשורת נאותים עם קבוצה של חוקרים ויועצים. רעיונותיו של הרשטיק יכולים להעלות את יכולת ההישרדות של בני האדם. העיתונאי אמנון לוי יצא בשעתו להכין כתבת טלוויזיה על החברה של האסיר הרוצח הרשטיק. אחד מעובדי החברה שמחוץ לכלא הציג בפני אמנון לוי את המכשיר. לוי ביקש לבחון אותו מול המצלמות, אך מעשה שטן בדיוק המכשיר לא עבד. חברת ספקטרוניקס נסגרה בסופו של דבר. זה בסדר גמור, קורה להרבה סטארט-אפים, והרשטיק עדיין מתוך הכלא הקים חברה חדשה, סנטק שמה.
לפניכם שורה אופטימית. חברת סנטק מדיקל, העוסקת בפיתוח טכנולוגיות לזיהוי בזמן אמת של חומרים כימיים נדיפים, חברה לצוות הרפואי של בית החולים מאיר בכפר סבא, ועורכת בימים אלו ניסוי שמטרתו לייצר בדיקת נשיפה לזיהוי נגיף הקורונה. אז האם ניתן בטכנולוגיות נשיפה לזהות גם את מחלת הסרטן, שפעת או...
הבנתם נכון. המכשיר של החברה החדשה מאוד דומה ביומרה למכשיר של החברה שנסגרה. חברת סנטק, שמעסיקה כ-15 עובדים, פועלת בפארק המדע ברחובות. מאסרו של הרשטיק, שנידון כזכור למאסר עולם, קוצר והוא השתחרר לאחר 25 שנה. ועדת השחרורים התחשבה בהמלצתו של ראש המל"ל לשעבר יעקב עמידרור ובמצבו הרפואי הקשה של הרשטיק עקב מחלת הריאות. לאחר השחרור קרה נס, וכיום הרשטיק כבר אינו נזקק לצינורית החמצן שהייתה מחוברת לאפו בתקופת מאסרו. במקום בלון חמצן צמוד, יש לו כיום נהג צמוד, שמסיע אותו במכונית אאודי מפוארת, 400,000 שקל שוויה. כספי משקיעים זורמים לחברה שלו בזכות שמות נוצצים שגייס הרשטיק למיזם הנשפן. כולם ידעו על עברו, אבל התרשמו מאוד מגיוניותו. הרשטיק גם סיפר שהשלים בכלא שני תארי דוקטורט, אחד בכימיה ואחד במתמטיקה. שאלתי את גונדר משנה סלח מחמוד, זה שהרשטיק היה אסיר שלו, אם זה נכון.
תגיד, זה נכון שהוא עשה שני דוקטורטים בזמן שהוא היה בכלא?
לא, מה פתאום?
ליתר ביטחון, העברתי להרשטיק שאלה דרך איש קשר. באילו אוניברסיטאות עשה את הדוקטורטים כדי שאוכל לאמת. לא זכיתי למענה. במיזם של הרשטיק מעורבים האלוף במילואים עמידרור, ראש המכון הביולוגי לשעבר, פרופסור שמואל שפירא, וגם מנכ"ל הדסה לשעבר, פרופסור זאב רוטשטיין, שבפרסומים של חברת סנטק קיבל את התואר ראש הוועדה המדעית המייעצת.
בוקר טוב.
בוקר טוב, רוטשטיין, יגאל מוסקו, מה שלומך?
שלום יגאל מוסקו, כל טוב אצלי.
אני מתקשר אליך כי אני מתעניין בהראל הרשטיק. אני סקרן
לה... אני יכול להגיד לאדוני, אני בעצמי בתהייה.
כן?
כן.
תשתף אותי כי אתה יו"ר הוועדה מייעצת.
זה נכון, אבל אני רוצה להמשיך לייעץ ואני לא מתי לא מגיע. בוא נגיד ככה שאני מקבל ממנו ביטולים על ביטולים על ביטולים, כאילו מתחמק קצת מהביקורת שלי, ואני לפני שאני עושה את ה... את הביקורת, אני לא יכול להעביר להגיד דעה, לא יודע לכאן או לכאן. היום היה צריך להיות לפגישה איתו והוא ביטל. וטענה שהוא מתעסק עכשיו בכל מיני דברים של העסקה בבורסה.
אז כרגע אין לך שום אינדיקציה אם הטכנולוגיה לא, עובדת או לא?
לא, אין לי, ואני מציע לחכות. זאת אומרת גם ללחוץ עליו סביב הסיפור הזה שמה שנקרא יביא דאטה. אין לי בליבי עליו דברים רעים. אבל יש לי דברים שאני לא יודע.
אבל כשחברת אליהם מלכתחילה, זה על סמך פגישה איתו, איך התרשמת ממנו בהתחלה?
תראה, הוא איזה בעון כזה מאוד מיוחד, ויש לו יכולת שכנוע מאוד גדולה, מבחינת רמת האישיות, העבר שלו ידוע לך ולי, פרו הפתעות, והשאלה היא נושא שלא הצלחתי עדיין להתרשם לגבי יושרה, אוקיי? ולגבי רצינות מדעית.
הראל הרשטיק עצמו סירב להתראיין. הוא אף בחר שלא להגיב לשאלות שהעברתי אליו. באחד הערבים, בזמן שנברתי במסמכים על הרשטיק והחברה שלו, קיבלתי שיחת טלפון מסוחר זוחלים ותיק שאני מכיר, אחד שלפני שנים רבות שכר עם יעקב סלע.
זה זו הפתעה.
מינך, מה שלומך?
בסדר, מה העניינים?
תשמע, יש איזה רעידת אדמה בענף הנחשים, שוק הנחשים.
מה קורה?
הרשטיק הזה, הרוצח של יעקב השתחרר מבית סוהר.
כן, והולך יוצא לבורסה.
תעזוב יוצא לבורסה, בן אדם מסתובב וקונה נחשים במזומן בטירוף.
מה?
משהו הזוי, הוא הולך לילדים.
כן.
יגאל, אני מסמור את כולי.
כן.
הולך לילדים שמפרסמים נחשים, קונה מהם את הנחשים,
כן.
והם לא מזהים אותם, הם לא מכירים. ואחרי שהוא קנה את ביצע את העסקה, שילם את הכסף, מה, אתה לא מכיר אותי? אני זה שרצחתי את יעקב סלע בן זונה, שאנס את אמא שלי, זה משפט שהוא אומר בכל מקום. הוא פשוט מתגאה בזה ברמות מטורפות, אחד מהם מתאר שהוא פשוט נבהל כל כך, הוא פשוט אמר, בסדר, ירד איתו החוצה, כאילו, קח את הנחשים, עזוב אותי, לא רוצה, נכנס פשוט הילד לפניקה.
התדהמה שלי הייתה כפולה. גם מכך שהרשטיג בן ה-46 מתפאר כיום ברצח שביצע ביותו בן 20, וגם מכך שחזר לעיסוק בנחשים, העיסוק שחיבר אותו ואת אמו לאיש שאותו רצח. הצצתי בעמוד האינסטגרם של הרשטיג. גיליתי שהוא באמת קונה מכל הבא ליד. יש לו כבר אוסף מפואר של נחשים יקרים, לטעות כוח ענקיות מסוגים שונים, וגם צבים גדולים. בפורום של חובבי זוחלים, הרשטיק התפאר שערך החלאות יותר מכל אדם אחר בפורום, כולל נחשים ארסיים וקוברות. אחר כך סיפר שבהחלאות שהוא עורך כיום, הוא מחדיר גנים זרחניים לנחשים, כך שבתוך שנה יהיו לו נחשים זורחים. כן, הילד שגדל על ברכיו של כהן הנחשים הגדול יעקב סלע, ואחר כך רצח אותו, רוצה כנראה להפוך לכהן החדש. המסע שלנו בעקבות אנשי הנחשים מתקרב לסיומו. במהלך המסע הזה למדתי להעריך יותר את היצור שבלב הסיפור, הנחש. בהחלט ראוי להיזהר ממנו, אבל אתה לא צריך להיות מופרע כדי להימשך אליו. התנועה שלו מהפנטת, וכשהוא מזנק אל הטרף הוא מהיר כברק. אני מבין לגמרי מדוע גם הבן שלי נמשך אליו בנעוריו, אבל מודה שהוא קל לי שהילד יצא נורמלי. על פי ספר בראשית, הנחש ארור, מקולל לעד בגלל החטא הקדמון. אבל אני חושב שמבין כל הברואים הוא בורח בעיצוב המושלם. מכונה קטלנית שארוזה כולה בצינור גמיש. נחשים, כמו אנשים ארסיים, תמיד נמצאים סביבנו. לפעמים מגלים אותם כשמאוחר מדי. מצבתו של יעקב סלע בבית העלמין בחיפה עשויה מסלע בזלת שמטפס עליו נחש צפה מסוטט. בשנים הראשונות בנות הזוג השונות היו מגיעות ומניחות נשל של נחש על המצבה. באחת האזכרות הן גם הלכו מכות ביניהן. סלע הותיר אחריו לפחות שני ילדים משתי נשים שונות. לא מפתיע שכמו הנחשים הוא לא גילה בצאצאיו כל עניין ובוודאי שלא גידל אותם. פקחי רשות הטבע והגנים חיפשו במשך שנים את הנחשים הארסיים של סלע שהוחבאו אצל הנשים והילדים שהעריצו אותו. דקל קליין, שהיה מילדי הנחשים, אומר שאחת הקוברות של סלע עדיין בחיים. ומה שיותר מסעיר הוא שנמצא צפה לבקן. צפה לבן לגמרי, כמו שהגורו סלע חיפש במשך שנים, כולל עם הילדים מעבר לגבול.
השנה פעם ראשונה זכיתי לראות אותו.
באמת?
כן.
איפה?
סוד כמוס. סוד כמוס, אבל השנה זכיתי לראות אותו.
וואו, יש צפה אלבינו?
כן, מטייל בשטח.
צריך להתקן את יעקב.
הלוואי והיה אפשר. הלוואי והיה אפשר.
תודה לניצן שפירה שסייע לי רבות בתחקיר. תודה לצוות הנפלא של מחלקת הפודקאסטים של N12. עריכה והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני הרניב. מיקס ועיצוב סאונד, יאיר בשן. תודה מיוחדת למנהל המחלקה רום עתיק. נשמח לקרוא את תגובותיכם בקבוצת הפייסבוק של אחד ביום. אני יגאל מוסקו, תודה שהאזנתם לחצי אדם, חצי נחש.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.